אנחנו מתחילים את הסוגיה שלנו בדף ח' עמוד ב'. המשנה אמרה לנו, אין נושאים נשים במועד, מפני ששמחה היא לא. אנחנו הגדרנו שהבעיה מפני ששמחה היא לא, תשובה ראשונה, אין מערבין שמחה בשמחה. בתוספות ראינו כמה הגדרות לאין מערבין שמחה בשמחה. תוספות אומר לנו, גזירת הכתוב, כדי דריש לקמן, מקרא דשלמה, הירושלמי מביא לי ממלא שבוע זאת. הזכרנו את הקר נורא, שדבר שנזכר דרך סיפור לפני מתן תורה, אפשר ללמוד ממנו הלכה, שרק דבר שנאמר בציווי, כשיש ציווי לעשות ברית מילה, כשיש ציווי פרו ובו, שם אני אומר ציוויים שקדמו למתן תורה, הם לא ציוויים לכלל ישראל, אני צריך לראות אותם שוב. אבל דבר שנאמר דרך סיפור, אני יכול ללמוד ממנו. שאלנו מה זה הלשון בתוספות של גזירת הכתוב. אומר המחזור ויטרי בהקדמה שלו לפרקי אבות. למה דברי הנביאים נקראו דברי קבלה? אומר המחזור ויטרי, כי הנביאים לא חידשו אף דין. כפי שאנחנו ראינו ועוד נראה, יש מושג שהדין היה במסורת, המושג היה במסורת, אתה יחזקאל, בא יחזקאל, ואסמכי אקרא. הוא נתן פסוק שהדין נסמך עליו. הווה אומר, הנביאים כשהם כתבו את הנבואות שלהם לא חידשו הלכות, אבל לפעמים הם לקחו מושג שהיה במסורת עד אותה תקופה, והם נתנו לו פסוק. כן? אז הדבר שהיה במסורת קיבל פסוק. אנחנו יודעים שפסוק מהנביאים נותן לזה עוד משקל. המחזור ויטרי, לפי זה מסביר, למה דברי נבראים נקראו דברי קבלה? כי המושגים שהם אומרים היו בקבלה. הם נתנו פסוק למשהו שהיה בקבלה במסורת מימי משה רבנו. על פי זה הוא מסביר את הגמרא בברכות, שהגמרא מסבירה את הפסוק, הגמרא בברכות תף ה' עמוד א', מסבירה שכאשר הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו להר סיני, אומר לו, עלה אליי ההר ותנה לך התורה והמצוות, לוחות האבן והתורה והמצוות שכתבתי לו אותם, לוחות, אלו עשרת הדיברות. תורה, זה תורה שבכתב. תורה שבכתב. המצווה זו משנה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים. לאורותם זה גמרא. אז אשר כתבתי, זה נביאים וכתובים. מלמד שכולם ניתנו למשה בסיני. אז שואל המחזור ויטרי, אז מה, משה רבנו לימד את עם ישראל דברי ישעיהו בן אמוץ? חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה? לא. הכוונה היא שכל המושגים שכתובים בנביאים וכתובים, זה היה בקבלה מימי משה. מושג דומה יש לנו במהר"ל, בבאר הגולה, שהמהר"ל אומר, כשאנחנו אומרים שפסוק הוא אסמכתא למושג, מה שאנחנו אומרים זה שהמושג הזה התורה רצתה, אבל לא ציוותה. והפסוק הזה הוא אסמכתא, דהיינו הוא מקור למושג שאינו מחייב. זאת אומרת, הפסוק מלמד אותי את המושג מצד אחד, אבל הפסוק לא נכתב בצורה שמצווה אותי לקיים את המושג. אז זה הכוונה באסמכתא, שמהפסוק הזה אני לומד מושג, אבל אני לא מחויב למושג הזה. אז יש לנו מושגים שהם במסורת, שהנביאים נתנו להם פסוקים. עכשיו נחזור לדברי תוספות. תוספות אומר לי, גזירת הכתוב כדי דריש לקמן מקרא דשלמה. צריך ביור מה תוספות אומר לי. הדברים עכשיו יתחדדו עוד יותר. כי תוספות יאמר, בתוספות הבא, בחגיך ולא באשתך, עיקר דרשהו, ולא אסמכת. אז עכשיו אנחנו צריכים לבאר. אין מערבין שמחה בשמחה, תוספות אמר לנו, זה מעין הדין של אנושין מצוות חבילות חבילות. זה נשמע הידור בקיום המצווה. זה לא לעיכובה. בן אדם ישקה שתי סוטות כאחד. בן אדם יקדש שתי נשים כאחד. בן אדם ייקח את אותה ברכה לברכת המזון ולקידוש. הוא עשה מצוותיו חבילות חבילות. מישהו יאמר שהוא לא יצא? נאמר שזה לא הדרך הנכונה לעשות את המצווה. זה איזשהו הידור שהוא על כל המצוות. אבל הוא לא דין מעכב במצווה. הוא לא דין ייחודי לכל המועד, והוא גם לא דין מעכב. הוא חל בכל המצוות. אל תעשה את המצוות בחפלאפ שאתה רוצה לגמור אותם. או אל תעשה את המצוות בצורה שאתה לא מרוכז בכל מצווה שאתה מקיים. אין מערבין שמחה בשמחה לפי תוספות, זה גם כן גדר כזה. אבל שוב, שאלה טובה. שאלה טובה. נכון, מסכים. זה נקודה מאוד חשובה, נחזור לזה עוד רגע. אני רק רוצה שנשים לב במבנה של הסוגיה, לפני שניכנס לתוספותים, שלפי מה שאנחנו יודעים מתוספות, יש לי גזירת הכתוב, אבל אחורה לא דין דאורייתא ולא דין מעכב. עכשיו, מה יש לי פה? אין מערבין שמחה בשמחה, זה הטעם הראשון שנאמר בגמרא. רבא בר אבונה אמר, מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו. המילים של רבא בר אבונה נשמעות כתקנה דרבנן. אם היה לי, אם הגמרא הייתה מסתיימת פה, הייתי אומר, יש לי שני דינים, כאשר היותר חמור מביניהם הוא כנראה אין מערבין שמחה בשמחה. כי אין מערבין שמחה בשמחה, יש לי מקור, ומניח שמחת אשתו ועוסק בשמחת הרגל, זה נשמע סברה דרבנן כזו. חזה לא רצו שאתה תיבטל משמחת הרגל. אבל בשורה הבאה הגמרא הופכת עליה את המשקל. מה אומר לאי הבאי? השיטה הזו היא בעצם מה שרב אמר. שרב קטין, דניאל בן קטינה אמר בשם רב, מניין שאין עושים נשים במועד, שאמר זאת רב חגך וחגך ולא יביא אשתך. ותוספות מיד אומר לך, זה לימוד גמור, זה דין דאורייתא. אז עכשיו איפה אני? אז בחגך ולא באשתך זה הדאורייתא. עד כדי כך שיש מקום אפילו לשאול אם אפשר לברך על כוס של ברכה בקידושין כאלה, אם זה לא מצווה באה בעבירה. בן אדם שיקדש אישה, יעשה חתונה, האם מותר לי להיות מסדר קידושין? אנחנו אמרנו בהתחלת הסוגיה שאנחנו חייבים להגדיר מהו האיסור, כי השאלה תהיה בשעות הדחק מה תעשה. זאת אומרת, כאשר יש לך בן אדם שאומר לך, אם אני לא מקדש את עכשיו, יבואו הקוזקים. אם אני לא מקדש את עכשיו, יכול להיות שיתנו אותה למישהו אחר. יכול להיות כל מיני שעות הדחק, וכדי לדעת מה אני עונה לבן אדם, אני צריך לדעת מה איסור להקדש. זאת אומרת, מה רמת האיסור? אני הבאתי דוגמה אחת של אותו חתן שרצה לעשות סיום בחתונה שלו. האם בזה אני אומר, אין מערבין שמחה בשמחה? עכשיו אני אומר, יש לי גם עוד הרבה הגדרות שחשובות לי, מה האיסור שלי? לפי תוספות יש לי פה לימוד, רשע גמורה, דין דאורייתא, דין בכל המועד. ושמחת בחגיך ולא באשתך. דרך אגב, אנחנו רואים פה שפשוט לגמרא, שבשמחת בחגיך, אין הבדל בין היום הראשון לשאר ימי חול המועד. הגמרא יוצאת מתוך נקודת הנחה, שהחיוב ושמחת בחגיך הוא שווה מיום ראשון של סוכות עד סוף סוכות, מיום ראשון של פסח עד סוף פסח. בפשטות, גם זה צריך ביור, מי אמר שזה חל על פסח, אבל בוא נאמר. אבל... אוקיי, אני רק אומר, בסוגיה שלנו לא ראינו חילוק בין חול המועד של פסח לסוכות, אבל כדאי לשים לב שהפסוק שהבאנו זה ושמחת בחגיך, באיזשהו מקום צריך להוכיח שזה חל גם על חול המועד פסח. אני אומר, זה לא הסוגיה שלנו, אבל מבחינת המבנה ההלכתי אני צריך לדעת האם המשקל של פסח שווה לחול המועד סוכות. מאיפה אני יודע? מה?
זה היה פסח, אז לא היינו צריכים לדאוג
שאנשים
יחכו לעשות את הסעודה.
טוב, בימי עם פסח היה יותר קל. דרך אגב, הרבינו חננאל נביא פשט אחר. הוא אומר, מה זה ביטול פריה ורבייה? בן אדם יאמר, מה, אני אבד 7 ימי עבודה? אני אעשה את זה כבר בכל עומד שאני מקורך מעבד 7 ימי עבודה. זה הביטול פריה ורבייה. לא כמו המפרש פה שאמר שיש לי כבר סעודה מוכנה, אלא בן אדם פשוט לא רוצה לאבד ימי עבודה על החתונה שלו. זה בכלל מראה לנו הסתכלות לגמרי אחרת. איזה חתן יסכים על כזה דבר לדחות עכשיו חצי שנה את החתונה שלו. טוב. בוא נגלוש שנייה לנושא אחר, פשוט כי הוא יסודי לכל הלימוד שלנו. אחת השאלות שמאוד מובילות אותנו בפסיקה, זה השאלה מה נקרא נורמלי. זאת אומרת, איזה טענות הן לגיטימיות? הגמרא בכתובות אומרת לנו שאם אישה באה ואומרת שבעלי לא מוכן להיות איתי אלא אם כן הוא בבגדו והיא בבגדה, אז אומרים לו אתה לא נורמלי, יש לך סטייה מהנורמה, אשתך לא צריכה לחיות עם זה, אז תגרש, היא צודקת. צורה נורמלית שזוג הולכים לישון זה בלי פיג'מה. תמצא לי היום בן אדם שמרגיש שזה הנורמה, שכל לילה הזוג הולכים לישון ככה. עכשיו, אבל בימי הגמרא, זאת אומרת, הגמרא אומרת לי שבן אדם שדורש שהוא ואשתו הלכו לישון עם פיג'מה, אז היא יכולה לומר לו, קירוב בשר זה חלק מהנורמה שבן אדם הולך לישון, יכול להיות קרוב לאשתו, ואתה מבקש ממני משהו שהוא לא נורמלי. אז הנורמה הוא ככה זוג הולך לישון. מאוד חשוב, יש לנו שני גישות, ואנחנו משתמשים בשניהם, וחלק ממה שאנחנו מנסים ללמוד תוך כדי הלימוד, זה מתי לומר כל גישה. זאת אומרת, לפעמים אני אומר, ההלכה לימדה אותי מה זה נורמלי. ולפעמים אני אומר, אתה צריך להבין את ההלכה בגדר הנורמלי. כן? אני אקח דוגמה. בא אדם בגיל ה-30 ומשהו, ואמר, סיפור שהיה עכשיו, החודשיים האחרונים. אני מתחתן, יש לי אח אתאיסט שבשום פנים ואופן לא יקיים מצוות חליצה. אני רוצה עכשיו לעשות קידושין על תנאי, שאשתי לא תיפול לפני חליצה, לפני אחי. אז מה השכל הישר שלנו אומר? חבוב, אתה צעיר, אשתך צעירה, הרבה אנשים התחתנו בגיל 32-33 והביאו ילדים לעולם, אתה לא צריך לחשוש לזה. אם אחרי 7-8 שנים תגיעו לגיל 40 ומשהו, תראו שלא קרה כלום, אז תברר מה אתה יכול לעשות להגן על עצמך. עכשיו אתה רוצה לעשות קידושין על תנאי? אז יש לך אח בעייתי. אז בסדר, למה אתה צריך לחשוש? ככה אנחנו היינו אומרים. מה לעשות שבראשונים ובשולחן ערוך ברמה כתוב שמן אדם מותר לו לחשוש כזה חשש. ואנחנו מתחשבים בו ובונים קידושין בצורה שאשתו לא תיפול לפני אבם. עכשיו, איך אני קורא את הרמה הזה? זאת אומרת, האם אני אומר, טוב, הרמה חי בתקופות שהיו מסעות צלב, היו אנשים מתו, אנשים לא ידעו, אם הם יחיו עוד שנתיים. או אני אומר, לא, הרמה לימד אותך נורמה, שזה לגיטימי שבן אדם חושש. זה לגיטימי, והשאלה פה, כמה אני הופך עולמות כדי לספק את רצונו של החתן. זאת אומרת, אני היום אעשה הכל כדי לא לעשות קידושין על תנאי. כי היום יש אנשים שרוצים לעקור את כל המנגנון של חיים, חיי נישואים ביהדות, על ידי כל מיני תנאים שהם מכניסים לקידושין וגירושין, ובעצם כל אחד מבני הזוג יכול לפרק את החבילה ביום, יומיים, ובלי שום פתיחה, וזה ההפך ממה שהתורה רצתה בחיי נישואין. אז תשאל אותי באופן כללי מה הגישה שלי, הגישה שלי, תעזוב אותי, לא רוצה, לא משתתף בזה, תעזוב אותי. אבל אם הרמה בא ולימד אותי, הבן אדם הזה לגיטימי, מותר לו הפחד הזה, אל תסתכל על זה בזווית אחרת, מותר לו. אז אני צריך לכבד אותו, אני צריך לעבוד איתו, אני צריך לעזור לו. הרבה פעמים בהלכה אני צריך לחפש ואני צריך להבין. איפה אני אומר, רגע, יש את הנורמה, תבין את ההלכה בגדר הנורמה, ואיפה אני אומר, ההלכה באה ולימדה אותך מה הנורמה. זאת אומרת, זה, לפעמים אני אומר כך, לפעמים אני אומר כך. יש, אתם תראו את שניהם במהלכים בפוסקים. זה נורמלי שבן אדם אומר, בא אליי חתן ואומר, אני רוצה לתכנן את החתונה שעוד 6 חודשים, כי אני רוצה שזה יתאים לי לחופשות בעבודה. מה אני אומר לו? אני לא יודע אם האירוסין שלך יחזיקו מעמד עוד 6 חודשים. תעלו לפוצץ את כל הקשר בינך ובין הקלה שלך, תתחתן תוך חודשיים מקסימום 3, לא עושים כזה דבר. אבל רגע, יש לי פה רבנו חננאל, שזה נורמלי שבן אדם רוצה לחשב את זה. אז מה אני עונה? לא נכון. רבנו חננאל דיבר על מציאות שבין כה וכה חיכו שנה בין אירוסין לנישואין. רבנו חננאל דיבר על מציאות שהם חיו בשני ערים שונות, הם בכלל לא היו, לא ראו אחד את השני. לא היה את הסכנות שיש היום שהקשר ביניהם מתפוצץ, כי זה צורה לא טבעית לשמור על קשר שבן אדם מאורס חצי שנה ורואה את הקלה שלו כל שבוע וכולו, או שיפלו בחטא. רבנו חננאל לא דיבר על מציאות כזו. אבל אני אומר, הגישה הזו היא לא פשוטה. לפעמים אני אומר הפוך, לפעמים אני אומר, אתה רואה, ההלכה לימדה אותך מה נורמלי. תלמד מההלכה מה נורמלי. שניהם הם תשובות נכונות, צריך לדעת מתי לומר כל אחד, וזה דבר שמתוך הלימוד מקווים, מתוך הלימוד, מתוך לימוד דברי הפוסקים, מקווים לקבל את החוש לזה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שזה אחד מהדברים שבן אדם בשימוש תלמידי חכמים, זה מה שהוא מנסה להשיג. אני יכול לומר לכם שאני אישית, כשאני מתקשר לרבותיי, זה אחד השאלות שחוזרות על עצמם. במציבות כאלה, אני... טוב, אני יכול לתת הרבה דוגמאות לזה, אבל זה אחד הדברים שבן אדם מנסה ללמוד. חוש, איך להבין. מתי אני אומר? כל תשובה. חזרה לענייננו. נכון? עוד לא הגענו לשם, עוד לא הגענו להגדרות. מסכים? אני חושב שזה ברור ככה. אני מסכים? זה דין מיוחד לפי הגמרא הזו, וככה יצא בתוספות לפי תירוץ אחד, זה דין מיוחד לנישואין. בואו נראה עכשיו. נראה... זה התשובה, זה המילים האחרונות, זה המילים האחרונות שתוספות מפני. טוב, נגיע לשם. אבל בעצם יש לנו פה דבר שהוא לא ברור. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מבינים שכשהבאי אומר לרב יוסף, הד רבה ברבונה דרב הוא, הוא לא רק אומר לי, שים לב, א' שווה ב', הוא מחדש לי. אתה היית שומע את רבה ברבונה שאומר לך דין סברה, תקנת רבנן, תדע שזה לא נכון, הוא אמר לך במילים כאלה דין שהוא דין דורייטה. ככה תוסו תלמד את הסוגיה. שהבאי אמר לי חידוש מאוד גדול פה. הבאי חידש לי שהדין הזה הוא דין דורייטה. עכשיו נתחיל להיכנס לתוספות. תוספות לפי, בסוף השורה, אומר, וטעם נראה קצת. זה לשון מעניינת. קודם כל, צריך להבין מה הפריע לתוספות. מה זה טעם? אני צריך טעם? אז כבר משמע בתוספות, שהוא לא טוען שזה דאורייתא. אם הוא מביא לי טעם, אז הוא בא לו להסביר לי גדר של תקנה, של איזשהו... כן? אני לא יודע מה זה הלשון הזה, נראה קצת. נראה קצת דקמו. זאת אומרת, יש לי הרבה מילים פה. הוא עוקר את הכסף שלו, אבל הוא לא הפך אותם לבעלים של הכסף. אני מדלג לסוף התוספות. וכן שמחה בשמחה, יהי ליבו פנוי בשמחה. מה הקשר? מה הקשר? יהי ליבו פנוי למצווה. אני מבין. אני צריך להיות עסוק בדבר הזה, בלי יסך הדעת. יהיה לי בוי פנוי בשמחה, תהיה עסוק בשמחה. זאת אומרת, מה? בוא נלך להשלכות מעשיות. מה זה אומר להיות עסוק בשמחה? להיות בריקודים? לא להיות עם סמארטפון תוך כדי החתונה? עם צ'אט עם מישהו אחר? אני פה? אני מדבר על החתן. לכאורה הדין הזה הוא דין בחתן. אז מה זה יהי ליבו פנוי בשמחה? למה אני צריך להיות ליבו פנוי בשמחה? אני גם מבין שזה דין... אוקיי, אז מה, איזה ליבו פנוי בשמחת החג? מה אני אמור לעשות בשמחת החג? אומרים בשם הגר"א שזו המצווה הקשה. להיות שמח ושמחת, והיית אך שמח, תהיה רק שמח עכשיו 7 ימים, 8 ימים בסוכות. מה אני אמור לעשות? כתוב שדברי תורה הם מסמך הלב. למה מותר ללמוד תורה? שמחת בחגיך, אבל לא בתורתך. אז אני שואל מה עשית, מה אני אמור לעשות? תאמרו לי, חבר'ה, אני... לאכול בשר ויין, זה אני מבין. אין לי בעיה עם זה. לאכול בשר ויין אני מבין. אבל אני לא מבין למה מותר לי ללמוד תורה. כי לכאורה הלימוד תורה שלי לא קשור לחג. השמחה שלי בתורה היא לא קשורה לחג. כן. שמה? נו, שאלה טובה. לא הבנתי. אנחנו נצטרך ליישב את זה. והעלית השאלה מצוינת. כי באמת, יש לי ספר בבית, אני לא יודע אם יש לי צפון, אני חושב שכן, על שמחת תורה. זה תקנת הגאונים. זאת אומרת, שמחת תורה, זה שאנחנו הוגים שמחת תורה בשמיני עצרת, זה מתקופת הגאונים. זה באמת צריך ביור. אני חושב שהרב נבנצל, אני חושב שאצלו ראיתי שהוא שואל, למה, הוא שואל, הוא משאיר את זה בשאלה. הוא אומר, לא ברור לו למה אין לנו שום זכר למנהג הזה שהיו מסיימים את התורה אחת לשלוש שנים. לא מצאנו אף עדה שעושה את זה. אתה גם מביא את זה כמשהו שהיה. אז למה אין לזה שום זכר? אתה לא מוצא... איפה זה נמחק? חזרה לענייננו.
אבל העניין, כשחיפשתי בדברים אחרים, עשיתי איזה ציטוט של שאלות ושאלות בית מרדכי, שעונה על העניין של סיום מסכת בחול המועד, שבגלל שחול המועד מיועד ללימוד תורה, אז סעודת סיום הוא... היא סעודת אחת.
מצוין. אבל צריך להבין מאיפה הוא מביא את זה. זאת אומרת, יש ירושלמי שאולי המקור לזה. מה שלא ברור לי זה איפה אני רואה את זה בבבלי. אני מסכים. אין לי... הבית יוסף מביא את הירושלמי הזה. הירושלמי המפורסם שאומר ש... אילו היה אשר חיילי, אם הייתי יכול, הייתי מבטל את האיסור מלאכה בכל המועד. עכשיו, כל האיסור מלאכה הוא כדי שבן אדם יהיה שמח עם ביתו ולומד תורה. רואים שם שהלימוד תורה הולך עם השמחה. אנשים שמחים ופוחזים, אז כבר שיעבדו. אז רואים שהירושלמי אומר לי, חלק מההגדרה של יחד עם השמחה זה הלימוד תורה. אז גם את בירושלמי אני צריך להבין. זאת אומרת, זה שמחה פלוס תורה? מה הולך פה? בוא נראה, נתקדם בסוגיה. אני מדלג לתוספות מפני ביטול פריה ורביה, כן? כי זה בעצם כל השאר אנחנו די התייחסנו, אומר תוספות. ומניתין הכי פירושו, אני לא יודע מה פירוש המילים הכי פירושו בתוספות, מפני ששמחה היא לו, הוא משהה אותה ברצון עד הרגל, שיהיה שמח, או שיהיה פנוי, ועד דקטני אבל מחזיר גירושתו, שאין שמחה לו, ולא שייך עירוב שמחה בשמחה, ולא מניח שמחת הרגל, וגם אין תורח בה, נקודה. תוספות אמר לי משהו, הוא הגדיר לי נורמה. בן אדם עושה חתונה שנייה, מחזיר גרושתו, אמרם, גירש יוכבד, מביא אותה חזרה. איזה סוג מסיבה הוא אמור לעשות? זאת אומרת, מה הנורמה? בן אדם מתקשר ושואל, הרב בר, תאמר לי, האם אני אמור להראות לה שאני מתלהב, כמו בפעם ראשונה, זה עוד יותר שמחה, עכשיו אנחנו ביטלנו את הגט, אנחנו... או שבסדר. יש סיפור אמיתי שהיה רב חשוב, ראש ישיבה, שגירש את אשתו והחזיר אותה. שאלו אותו למה החזרת אותה. אז הוא אמר כזיו וגשני היא בסדר. התוספות לימד טיפו נורמה. אתם תראו במהלך הש"ס שיש מקומות שהפסקי תוספות מדייקים כאלה דברים מתוספות. נכון, פסקי תוספות שמיוחסים לראש, הרבה פעמים דברים שתוספות מביא כדוגמה, הפסקי תוספות אומר, למדת ממנו פה הלכה. אם אני אתן איזה דוגמה. יש לדוגמה בשבת, בסוגיה של מנחה, שתוספות שם נותן דוגמאות לאיזה סעודה בן אדם באמצע, בזמן המנחה, והפסקי תוספות דווקא מדייק, מה צריך להיות גודל הסעודות בברית מילה וכולו. אז זאת אומרת, כשתוספות נותן לנו דוגמאות, או תוספות כזה, הוא לימד אותי איזשהו נורמה. מחזיר גרושתו, זה כמו שכתוב למרם ויוחבד. אהרון ומרים, בתופים ובמחולות, בסדר. אני לא יודע מה היו חתונות באותה תקופה במצרים, אבל לא נשמע שעשו דבר ענק. וגם ביטול פריה ורביה אין כאן, שהיה לו אישה כבר, וסתם עד מילתא יש לו בנים. וגם, אין רגיל לשאות דבר זה עד הרגל, נקודה. בסודת פרית מילה, מותר לעשות בכל המועד, דלק השמחה. כדמרין הפרקם דקטובות, ולא מבחין שהשמחה מנוע משומדית לצער לינוקה. התשובה הזו שתוסות מאוד קשה. כי אני לא יכול לקרוא את תוסות כפשוטו, שאם הייתי מברך שהשמחה במונו, אז יש לי שמחה. שהרי מותר לי שבע ברכות בכל המועד, ואני מברך שהשמחה במונו, ועדיין זה לא נקרא מערב שמחה ושמחה. אז זה לא שתוסות בא לומר לי, שאם אתה לא מברך שהשמחה במונו, זה לא שמחה. אתה יכול לומר, תוסות אומר קל וחומר, אם שבע ברכות איפה שאתה כן מברך שהשמחה במונו, זה עדיין לא מספיק שמחה לחשב מערב שמחה ושמחה, אז כל שכן ברית, זה לא. אבל זה קשה. בנוסף, כן, אני מסכים, אני מסכים שזה הכוונה של תוספות. שהוא בא להראות שזה, כן. ואני חושב שהמילים שתוספות דלק השמחה, אני לא חושב שהכוונה היא אין שמחה בברית מילה. ססה נוכל למרתך כמוצא שלל רב. אין את הגדר שמחה שמעניין אותי. כל כך, כן. שלק השמחה בתוספות, אני חושב שכך צריך להבין. אינמי, ברגע שמגיעים לאינמי בתוספות, הכלל שלנו זה שאנחנו בודקים מה הפריע לתוספות בתירוץ הראשון, שהוא נתן לי תירוץ שני. ומה הפריע לתוספות בתירוץ השני, שהוא נתן לי תירוץ ראשון. זאת אומרת, תוספות נתן לי שני תירוצים, זאת אומרת, היה לתוספות חוסר בכל תירוץ. אינמי, כיוון שזמנו קבוע, אין לבטל זה מפני זה. רגע, יש שמחה או אין שמחה? לפי התירוץ השני הוא בא לומר לי, יש שמחה, אבל רק בגלל שיש לו זמן קבוע, אין לבטל.
עכשיו, אני כבר הלכתי לבית הדין בשביל לחסוך את הזמן, וכתבתי כבר את
השטר. אני אזכיר שאלה נוספת, שהיא לא ענייננו כל כך, אבל היא סתם שנדע אותה. יש לי ברית מילה שנדחית. אז אומרת ההלכה, אל תעשה את זה לפי חלק מהשיטות, בחמישי ושישי, שהילד לא יהיה בצער בשבת. הספרדים נוקטים כשיטה הזו, אז מחלוקת נושא כלים בשולחן ערוך, ספרדים מחמירים את זה, ואשכנזים כשצריך מוצאים את זה מהכובע. זאת אומרת, היה בן אדם שהיה לו ברית נדחית, ואני הרגשתי שהתינוק לא מספיק חזק, והרופא כל הזמן אמר לי, הוא כן, הוא כן, הוא כן, אז בסוף, היום שהסכמנו עליו, היה חמישי. אמרתי, עוד שלושה ימים, אני מחמיר את השיטה הזו. ובאמת, עד יום ראשון, הילד היה חלה שוב, ושוב דחו את הברית. זאת אומרת, אני הרגשתי שהילד לא חזק, לא רציתי. אז, אבל אני לא יכול להתווכח עם הרופא. בסדר, אמרתי, זה נדחס, בחמישי לא עושים. אז אשכנזים לפעמים חוששים לשיטה הזו, כשזה נוח להם. ספרדים הרבה חוששים לשיטה הזו. אז מה אני רואה? שאני לא רוצה לגרום לו צער בשבת. אז ברית נדחה, אני דוחה. מה עם חול המועד? מותר לי לעשות ברית נדחית בחול המועד? ושמחת בחגיך. זה חל בכלל על תינוק? מה עם הצער של ההורים? מה עם הצער של התינוק? בסדר, אז אני רק אומר שהשיקול הזה פה גם כן יש לו השלכות לשם. חזרה לענייננו, כי תוספות, הטענה של תוספות זה כי זמנו קבוע. זאת אומרת, לפי התירוץ השני, ברית שאין זמנה קבוע, שהיא כבר נדחית, אז תדחה אותה, אז אל תעשה אותה בכל המועד. יש נפקא מינה גדול מאוד בין התירוץ הראשון לתירוץ השני. יש לי עוד נפקא מינה, בהגדרה איזה שמחה תהיה לי אסורה. אבל סעודת פדיון הבן צריך עיון אם מותר לעשות במועד. ואין לומר הזמנה קבוע. תנח בזמנה, שלא בזמנה, איך יהיה מותר, אומר על פדיון הבן, מה הוא יאמר לגבי ברית מילה? עכשיו תוספות שמתנו בבעיה. כי בתירוץ השני, תוספות מרחיב לי את ההגדרה של שמחה. אם פדיון הבן אסור, אז למה שבע ברכות מותר? אני הייתי חושב ששבע ברכות זה הרבה יותר שמחה מפדיון הבן. מה השמחה בפדיון הבן? תקיים את המצווה, בסדר. אז נוהגים לעשות סעודה, וגם זה לא ברור שיש חיוב. מה השמחה בפדיון הבן? מה מפריע לתוספות? מה? השום. תוספות, התירוץ השני שתוספות מאוד קשה. אומר תוספות ונראה לי, כשרואים כזה, כאלה מילים בתוספות, מיד צריך לדלק נורות. זאת אומרת, תוספות לא היה לו מקור, תוספות לא היה לו מסורת, תוספות עכשיו בעצמו נותן פשט, נראה לי. אחד הדברים שאנחנו מנסים לחפש כשלומדים מסכת, זה מי התוספות הזה. יש במסכתות מסוימות שאתה מגלה מי הבעל התוספות. אתה יכול לדעת מתוך הדברים שלו מי הוא, ולפעמים זה עקבי במסכת. יש מסכתות שזה עקבי. במועד קטן, הרדווז כותב, זה לא תוספות. תוספות על מועד קטן, זה לא תוספות. זאת אומרת, זה מישהו אחר. ככה הרדווז כותב. זה לא תוספות רגיל על מועד קטן.
תוספות.
כן. ונראה לי, אומר תוספות, תקיים עלן כרב אשי, אז נראה שאין לתוספות ראיה. נראה לי, תקיים עלן כרב אשי, תדריש בחגיגה, בחגיך ולא באשתך, ואינו אסור לערב שמחה בשמחה. דבר ראשון, אין כזה דין, אין מערבין שמחה בשמחה. נקודה. אין. אז תוספות כבר הראה לנו שהוא לומד, לא כמו שאני הצעתי. אני הצעתי, יש דין כולל, אין מערבין שמחה בשמחה, הוא ידור. אבל אם יש לי דין נוסף פה שהוא דורייתא, לא הסברתי את זה כשאמרתי את זה, אבל זה בעצם מה שרציתי גם לומר. זה שהגמרא מתקדמת, מאין מערבין שמחה בשמחה, לדין דורייתא, אז זה מאוד מובן שיכול להיות שכולם מסכימים שאין מערבין שמחה בשמחה. אבל אם יש לי הגדרה דאורייתא, אני לא רץ להגדרה הזו שהיא הידור במצווה. אם האיסור שלי להתחתן בכל המועד הוא גדר דאורייתא של בחגיך ולא באשתך, אני לא אדון במצוות חבילות חבילות, אין מערבין שמחה בשמחה. זה גדר הידור, על הידור אולי אתה היית מוותר לכל מיני צרכים. אם יש לי דין דאורייתא, אני לא אוותר. אז במבנה של הגמרא לפני תוספות, יכולנו להבין, כמו שמשה כל הזמן רצה לטעון, שבאמת גם מי שדורש בחגיך ולא באשתך, דורש אין מערבין שמחה בשמחה, לפי התירוץ הזה של תוספות, זאת אומרת, לא, אם אני דורש בחגיך ולא באשתך, אני לא סובר אין מערבין שמחה בשמחה. אז התירוץ הראשון של תוספות זה הלכה כרב אשי, ושמחת בחגיך ולא באשתך, ובגלל זה אסור להתחתן בכל המועד, ורב אשי לא יסבור את האיסור אין מערבין שמחה בשמחה. זו התשובה הראשונה של תוספות. תשובה שנייה, עוד יש לומר, תלא חשיב שמחה. למה תוספות מוסיף את המילה הבאה? תלא חשיב שמחה בשמחה. תוספות היה צריך לכתוב, תלא חשיב שמחה, כי אם סעודת נישואין לבד. טוב. עכשיו תוספות מפנה את הפוקוס שלנו. הבעיה היא הסעודה. עכשיו, באמת, בתשובות השניות בסוגיה, ביטול פריה ורבייה וטרחה, הדגש הוא הסעודה. זאת אומרת, ואנחנו כללית, כשאנחנו מסתכלים על מחלוקת, אנחנו מחפשים לצמצם את הפער בין השיטות. הנקודת מצא שלנו, אומר תוספות רחמי אנגליה בברכות, זה שכשיש מחלוקת, על הרוב כולם מסכימים. אני מחפש לראות מה הנקודה שהם חלוקים ביניהם. אז לולי תוספות, אם היינו מבינים שהגדר של אין מערבין שמחה בשמחה, זה אל תערב את השמחה של החתונה שלך, השמחה שלך באשתך עם חתונת הרגל. ושמחת בחגיך ולא באשתך, זה שוב, השיטה הזו אומרת, זה דין בחתונה, לא דין בסעודה. שתי השיטות האחרונות, הורבו ותרחה, זה בסעודה ולא באישה. אז יש פער. זאת אומרת, זו מחלוקת מאוד גדולה. זה גם מחלוקת מה הסיבה, זה גם מחלוקת אם זה דורייתא או דרבנן, זה גם מחלוקת האם זה בגלל הסעודה או בגלל שמחת הנישואין. אנחנו לא עושים מחלוקות כאלה. אז מאוד מסתבר לומר מה שתוספות אומר פה, שכל הדגש פה הוא בסעודה. וזה מה שאתם רואים, דיון גדול בהלכה על חתונה בלי סעודה, אירוסין בלי סעודה, זה מאוד נראה שהדגש הוא סעודה. עכשיו, יש לנו גמרא במגילה, אנחנו צריכים שנייה רק להגדיר את המילה שמחה. אז אנחנו יודעים שהגמרא בחגיגה אין שמחה עליו בבשר ויין. אז יש לנו מקום אחד שהגדרה של שמחה נשמע, שזה אוכל, כן? זה שמחה. זה, אנחנו מזדהים. אבל זה גברים, נשים, במים מסמכן, בבגדים צבעוניים, ילדים במה מסמכן, בכליים ואגוזים, בכליות ואגוזים. יש לנו גמרא במגילה. הגמרא דנה בפסוק שמחה ומשתה ויום טוב. בדף ה' עמוד ב', הגמרא אומרת, ועתני רב יוסף, בערך שורה תשיעית מלמעלה, הפסוק אומר, שמחה ומשתה ויום טוב, אומרת הברייתא, שמחה מלמד שאסורין בהספד, משתה מלמד שאסור בתענית, יום טוב מלמד שאסור בעשיית מלאכה. אז הגמרא דורשת פה ששמחה, ההגדרה של שמחה זה שאסור לי להספיד שם. יש לזה עוד הגדרות, אני רק אומר, אנחנו אי אפשר להשאיר את זה כל כך תלוי, המילה הזו שמחה. מה השמחה של יום טוב ושמחת בחגיך, ומה השמחה של הנישואים, שבתוספות ראינו שזה סעודת נישואים. זה מה שאנחנו רואים בינתיים. תוספות שם דגש על הסעודה. הבית יוסף בדין של פורים משולש מביא ירושלמי שגם מופיע בספרי, שירושלמי אומר ימי משתה ושמחה צריך להיות שמחה מחמת פורים ולא שמחה מחמת דבר אחר. והירושלמי הזה הוא מקור לדין שיש שמחה, יש דין שמחה בשבת גם כן. לא רציתי להיכנס בסוגיה הזו לשם, כי באמת זה דבר שמרופל אצלי. אין לי הגדרה מה הדין שמחה בשבת. זאת אומרת, יש כזה דין שמחה בשבת, ואנחנו לא אומרים את זה. זאת אומרת, מבחינה הלכתית, וזה מאוד יבלוט עוד בהלכות אבילות, שאנחנו לא, אנחנו מתירים אבילות בצינה. זאת אומרת, זה לא נראה בבבלי ובהלכה שיש איזה הרבה ביטוי, אבל שוב, הבית יוסף, בשיקולים של פורים משולש, מה עושים מתי, כן אומר שאתה לא יכול לעשות את השמחה בשבת, למרות שיש מנהג ירושלמי להרבות בסעודה ולשתות גם בשבת, אבל זה מה שהבית יוסף מביא. טוב. אוקיי, בסדר, שאלה טובה, מי שומע? כן.
אם נפלא של השמחה הזאת, היא משביעה עם. אבל אם כבר קמצא את זה יותר ראשון, מה בעיה אחרי זה? שאלים של חונויד.
לא, השאלה היא למה אי פעם מותר לך להפסיק לאכול ולשתות. כנראה כי השמחה שלך היא שאתה שוהה בסוף, אה? משהו.
מי
אומר
את זה?
מי אמר שאי פעם אתה יכול להפסיק מהשמחה? אתה לא רואה, ההפך, אני לא אומר. לא הבנתי. מי אמר שיש סיום לתיום? אתה כל הזמן צריך להיות שמח.
מה?
אם ככה,
אין
בעיה גם להתחתן. כן, זה שמח. זה מה שהבאתי את הגרם מקודם, שבאית אך שמח. המשמעות של הסוגיה משמע שאתה כל הזמן צריך להיות בשמחה. אנחנו צריכים ביור, הגמרא בביצה שאומרת לי חציו לשם וחציו לכם, צריך ביור, איך אני יכול לעשות את החציו לשם? הגמרא מביאה לי סיפור, עלינו בעלי פטסים, כן? מי אמר? מה היתר לעמוד בתפילה בבית כנסת ביום טוב? כולנו צריכים להיות חבדניקים. תקום בבוקר, כוס קפה, תאכל עוגה, אולי סטייק, עכשיו תגיע לתפילה, ושמחת בחגיך. זאת אומרת, אני בא מצד אחר. הגמרא אומרת לי שמותר לי, חציו לשם, חציו לכם. כן, בגלל שכתוב עצרת לשם, עצרת תהיה לכם, אז הגמרא אומרת, חציו לשם, חציו לכם. רגע, ומה אם ושמחת בחגיך שלי? אתה מבין, אני אומר תיאוריה, הלכה למעשה כולנו מבינים שאתה לא אוכל לפני התפילה. אני אומר בהגדרה, מה... טוב. אתם רוצים שנלמד את הסוגיה הבאה בפנים? אני רוצה להזכיר כמה נקודות בסוגיה הבאה. אבל את הסוגיה הזו אתם צריכים לכוון אותי אם אתם רוצים לראות את ראשונים בפנים או שאנחנו נלך ישר לטור בצף שכן ערוך שבוע הבא. ראינו את הרן? אני לא חושב מה שתאמו לי, אני לא זוכר. אוקיי. יש פה נקודות, אני רק א', אין מערבין שמחה בשמחה, זה דין לכל תורה כולה. ושמחת בחגיך ולא באשתך, זה דין רק ברגל. אז יש פה פער גדול. רק בנישואין, כן. דיברנו... זה ראינו.
זה
דיברנו. זה דיברנו. אוקיי. בסוגיה הזו, אם לומדים אותה עם רבנו חננאל, זה בעצם אותה סוגיה. זה נראה, וזה גם מדויק מתוך הסוגיה, אבל בסוגיה זה קצת יותר בולט, זה נראה שכאשר עם ישראל חגגו את השבעה ימים על חנוכת בית המקדש, הם אמרו דרשה, מותר לנו לאכול. ולאחר מכן הם הצטערו. זאת אומרת, זה נראה שהיו שני שלבים. קודם כל היה את הפסיקה, מותר לאכול ביום כיפור השנה. אחר כך אמרו, בעצם הדרשה שלנו יש עליה קושיה. ואז הצטערו. אמרו, רגע, אכלנו ביום כיפור. ולפי זה מדויק המשך הסוגיה שיצאת בת קול ואמרה, מחול לכם. הבת קול לא יוצאת ואומרת להם, צדקתם, אתם בסדר שאכלתם ושתיתם. הבת קול יוצאת ואומרת, מחול לכם, משמע שהם יוצאים מכילה. כן, וזה הלשון על אותו אבון. היה פה אבון, היה פה חטא. אבל זה נראה שהדרשה שלהם הייתה מוטעת. ככה רבנו חננאל נראה שהוא בונה את הסוגיה, ושוב, גם בסוגיה הלשון שנמחה להם, ככה זה משמע. הלשון של הגמרא שלנו, אין שמחה בלא אכילה ושתייה, לא משמע שהאכילה והשתייה הם השמחה. זאת אומרת שאמרתי שמתוך הגמרא יש גם משמעות. האם הסעודה היא השמחה או הסעודה היא המולידה את השמחה? הלשון של הגמרא אין שמחה בלי, זה משמע שזה הכלי. כמו שהאישה שמחה בבגד, זה מה שמוליד לה את השמחה. אבל השמחה היא לא בבגד. הבגד הוא מאפשר את השמחה. הבשר והיין זה לא השמחה. הם הכלים, הם היחידים, הם עוזרים לו להתחבר לשמחה. זה בסדר. אז אנחנו שבוע הבא נכנסים לטור בית יוסף, כן? שולחן ערוך?
עכשיו הוא מת, נכנסים גם לאחר. בסדר.